שלום וברכה, היום אנחנו נמשיך בלימודנו הקבוע והמרתק בספר איגרת תחיית המתים לרבנו הרמב״ם. ואנחנו משתמשים, כיוון שהאיגרת נכתבה בשפה הערבית, אז אנחנו משתמשים בתרגום. יש תרגומים שונים, מהדורות שונות שנכתבו מסביב לספר הזה. לצורך הנוחות אנחנו משתמשים באופן קבוע ועקבי בתרגום של הרב יצחק שילת במהדורה שאני מחזיק כאן ביד, ואנחנו בעמוד שין סמך דלת, אם אני לא טועה, בשורה 5. אנחנו עסוקים כפי שכלול בכותרת של הספר באמונת תחיית המתים. הרמב״ם היה צריך להתווכח הרבה כדי לעמוד נגד הטענות נגדו. הייתה טענה שהרמב״ם איננו מאמין בתחיית המתים, למרות שהוא הזכיר מספר פעמים במהלך כל הכתבים שלו את האמונה בתחיית המתים כאחד מיסודי הדת. ואיך זה יכול להיות שבכל זאת חשדו בו שהוא לא מאמין בתחיית המתים? בגלל כל מיני רמיזות שחשבו למצוא בדבריו, או פרשנות לא נכונה של דבריו, ולכן היה צריך הרמב״ם להשיב על הטענות נגדו. אחד הדברים שהוא לא כל כך ביאר, זה מה המשמעות של תחיית המתים, והיינו צריכים במהלך הלימוד לעסוק בשאלה הזאת, מהי המשמעות של תחיית המתים, למה זה חשוב או למה זה לא חשוב. על כל פנים, הרחבנו קצת את היריעה בנושא. אחרי שהרמב״ם דחה את כל הטענות נגדו, הנה כאן הוא פותח איזשהו נספח, עמוד שין סמך דלת, שורה 5. וכאשר הגענו מזה המאמר אל זה המקום, כלומר בספר הזה עד הנקודה הזאת, והוא היה תכלית הכוונה בו, כלומר זה בעצם כל מטרתי הייתה לדחות את הטענות נגדי בנושא של האמונה בתחיית המתים, וראינו הוא חסר התועלת לגמרי, מפני שאינו כולל רק כפל מה שכבר נזכר בפירוש המשנה ובחיבור. כלומר, מבחינה מסוימת לא אמרתי שום דבר חדש, רק חזרתי על הדברים שכבר כתבתי בפירוש המשנה או בחיבור. החיבור הכוונה לספר משנה תורה. ותוספת ביאור לכל מעט תבונה או הורס. כן, סך הכל הייתי צריך גם בשביל הטיפשים קצת להרחיב. אבל סך הכל לא אמרתי שום דבר חדש בספר, לא חבל על הנייר. ראינו שלא נניחו רק מחידוש תועלת. ושנדבר על שתי שאלות ראויות בזה העניין. כלומר, יש כמה דברים שצריך בכל זאת לבאר אותם. האחת מהן, לבאר ענייני אלו הפסוקים הרבים מאוד הנמצאים במקרא, המורים ראיה ברורה. ברורה, שלא תסבול פירוש, בהרחקת תחיית המתים. כלומר, יש פסוקים שמשתמע בצורה ברורה לחלוטין, שהתנ"ך איננו מאמין בתחיית המתים, בניגוד למסורת של חז"ל. איך נפרש את הפסוקים האלה? כאומרו, הנה הוא מביא כמה פסוקים, אם ימות גבר, היחיה. מי אמר את זה? לא יודעים? איוב, איך אתם יודעים? זה כתוב למטה. הערה 3, איוב, י' ד' י' ד'. מה כזה מסובך למצוא? כן, ואומרו, קלה ענן וילך, כן יורד שאול, לא יעלה. גם זה באיוב. בטרם אלך ולא אשוב. וזה באיוב הרבה. ואמר, הנה עד עכשיו ראינו אם כן בספר איוב. גם בספר ישעיהו, ואמר, לא יסברו יורדי בור אל עמיתך, חי חי, הוא יודעך כמוני היום. זאת ראיה שיורדי בור הם המתים. זאת אומרת שלא יקרה שום, לא, כבר לא יסברו יורדי בור אל עמיתך. ונאמר גם כן, כי מות נמות, וכמים הנגרים ארצה, אשר לא יאספו, אמרה האישה החכמה התקועית לדוד המלך. ונאמר גם בספר תהילים, הלא מתים תעשה פלא, אם רפאים יקומו, יודוך הסלע. מה משתמע מהפסוקים האלה? שאין תחיית המתים. ונאמר, רוח הולך ולא ישוב. וכשתחפש כתובי המקרא, כולם תמצאי מרחיקים תחיית המתים בכלל. רק קצת פשוטי ישעיהו. ואם התבוננו יתבהר שהוא מסופק אם הוא משל או אמת, כן? כלומר, יש כמה פסוקים בישעיהו שיכול להיות שהם משל לתחיית המתים, יכול להיות שהם אמת, שבדיוק מדברים על תחיית, כלומר שהם משל, ויכול להיות שהם כיפשו טוב, ואם כיפשו טוב, אז מדברים על תחיית המתים. כמו למשל הפסוק, יחיו מתיך, נבלתי יקומון, הקיצו ורננו, שוכני עפר, כיתה לורות עליך וארץ רפאים תפיל. ומה שבא מן הפסוק הנגלה בדניאל, באומרו, ורבים מישנה אדמת עפר יקיצו. ואומרו, ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים. אז אם כן, יש לנו קצת פסוקים בישעיהו שאולי מדברים על תחיית המתים. שני פסוקים בסוף דניאל, שבמפורש מדברים על תחיית המתים. והרבה מאוד פסוקים ששוללים את תחיית המתים. זה גם כן. שמה שחייב לבני האדם כולם המבוכה הגדולה. קצתה מסתפק בזאת פינה תחיית המתים סיפוק גדול, וקצתה המאמינים בזאת הפינה, הוא צריך לפרש כל פסוק מן הפסוקים המבוארים, פירושים רחוקים מאוד לקבלם. וכן יש לנו קושי ראשון, שמצווה להסביר אותו, ולכן הרמב״ם אומר, ראוי היה לכתוב את איגרת תחיית המתים כדי לענות על השאלות האלה. והשאלה השנית, היות התורה בלתי זוכרת זאת הפינה כלל. כלומר, תורת משה לא דיברה בכלל על תחיית המתים, לא רק שלא דיברה נגד, גם לא דיברה בעד. לא ברמיזה, ואף כי בביאור. ואם אי אפשר מבלתי שיאמר שיש בתורה רמיזות לזאת הפינה, ויאמרו הדברים מהם אשר זכרום באומרה מניין לתחיית המתים מן התורה, תכלית האומר שיאמר שהם רמזים נסתרים, וכל שכן ביות החכמים חולקים בזה. כן, הרי יש בגמרא, מניין לתחיית המתים מן התורה, יש אחד אומר פסוק א', השני אומר, לא, פסוק א' לא מדבר על זה, הוא מביא פסוק ב'. הוא, לא, פסוק ב' לא מדבר על זה, מביא פסוק ג'. זאת אומרת שאין ראיות מוצקות. הראיה שיש חכמים שנחלקים ברמיזות האלה. וכל שכן, ביות החיים חולקים בזה, ותהיה זאת השאלה השנית. למה לא זכר זה בגלוי ובביאור שלא יסבול פירוש? אבל נזכר, לפי דבר החושב, כמי שיסתתר למור דבר וירצה לסותמו. למשל, הפסוקים. ראו אתה כי אני הוא, ואין אלוהים ממדי. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. אז מה זה עמית והחיה? פשט של עמית והחיה, אני ממית את זה ומשאיר בחיים את זה. אבל חזל אומרים לא, כי אחר כך כתוב מחצתי ואני ארפה. ברור שמחיצה ורפואה באותו אדם. אז מה מחיצה ורפואה באחד? אף מוות וחיים באחד. מכאן תשובה לאומרים את תחיית המתים מן התורה. רואים שצריך לעשות איזשהו מאמץ. גם אם נאמר שהפסוק מתכוון לתחיית המתים, אמר את זה כמי שמוסר איזה סוד שאסור לגלות. כן, מה אתה אומר? אני חוזר על שאלתך. אמרנו שהרמב״ם אומר שתחיית המתים זה דוגמה לנס, והמאמינים בניסים מאמינים בתחיית המתים, בגלל שזה נמסר בקבלה. כיוון שזה נמסר בקבלה, סימן שאין מה לחפש את זה בכתובים. אולי. אולי אין מה לחפש בכתובים. דבריך אמת ויציב, אבל אינני מבין מדוע זה פוסל את השאלה של הרמב״ם. הרמב״ם שואל, מדוע זה לא הוזכר במפורש?
לא,
הוא
אומר שיש סתירה בין כל מיני פסוקים.
לא, הוא אומר, יש עוד משהו. יש פסוקים שמשתמע מהם דחיית המתים. כן? אם גבר ימות, היחיה. משמע שאין דחיית המתים. לא רק שזה לא הוזכר. וגם בתורה זה לא הוזכר. יש את השאלה, מדוע? זו שאלה טובה, לא? טוב. ואומר במענה השאלה הראשונה, שדברי הנביאים מולשון הספרים, כן, אז מה הייתה השאלה הראשונה? מדוע, איך מסתדרים עם הפסוקים שדוחים את תחיית המתים? ואומר במענה השאלה הראשונה, שדברי הנביאים מולשון הספרים, אמנם באו מספרים טבע המציאות הנהוג הנודע. זאת אומרת, הנביא מדבר על מה שגלוי. וידוע שטבע זאת המציאות הוא יתחבר נקבות בעלי חיים וזכריהם והולידם הדומה, וצמיחת הנולד מעט מעט עד שימות האיש ההוא. ואין מן הטבע שישוב האיש ההוא ויתהווה שנית אחר מותו, אבל אשר בטבע הוא, כי כשימותו אישי בעלי חיים, לא ישובו לעולם האישים ההם, אבל יכלו ויותחו מעט מעט עד שישובו ליסודות ולחומר הראשון, במין מן החזרה, לא יישאר עם מה חלק מוגבל, נרמז אליו, שיאמר בו, זה היה כר וכך. כלומר, מה שאומר הרמב״ם, זה שכל הנביאים שדיברו נגד תחיית המתים, דיברו מצד הטבע. מצד הטבע, את לא תתאכן תחיית המתים. כן.
מה זה
החומר הראשון? החומר הראשון. חומר היולי. אני אסביר. הקדמונים סברו שיש בעולם שני חומרים בלבד. החומר התחתון והחומר העליון. החומר העליון קודם כל. החומר העליון הוא החומר שממנו מורכבים השמיים. על ידי שחלה בהם הצורה. הצורה שחלה בחומר העליון היא צורה זקה, וגם החומר העליון הוא זך מאוד. ולכן החיבור בין הצורה לחומר הוא חיבור ותיק, לא נפרד לעולם. עד כאן ברור? לעומת זה, החומר התחתון, זה שנמצא מוקף בגלגל הירח, הוא חלות בו ארבע צורות, שהם צורת האש, צורת האוויר, צורת המים, צורת העפר. ומאחר והחיבור הזה איננו חיבור ותיק וחזק, לכן מדי פעם צורה נפרדת מן החומר, ואז החומר עובר לצורה אחרת. ואז קצת מן האש הופך להיות אוויר, קצת מן האוויר הופך להיות אש, וקצת מן האוויר הופך להיות מים, קצת מים הופך להיות אוויר. וכן העפר עם המים. וכך לכן נעשו הרכבות מסגיות שונות שמייצרות את המינרלים, את הצומח, את הבעלי חיים, את האדם. אבל כל זה, זה מה שנקרא עולם ההוויה וההפסד. ככה קורא לזה אריסטו. ההוויה וההפסד. כלומר, דברים מתהווים ונפסדים כל הזמן. בסדר? כך שאפשר לומר שהכל בעצם חוזר אל החומר הראשון. זאת אומרת, זה אותו חומר שמקבל ארבע צורות. נכון. זה מה שהוא מתכוון. כן. ישובו אל היסודות, כלומר החומר הראשון. כי מה שמרכיב את ארבע היסודות זה החומר הראשון. עד כאן מובן? כן. זאת אומרת שמה שאמרו הנביאים שלא תהיה תחיית המתים, הם צודקים מצד הטבע. זה הכוונה. כלומר, מים תמיד ירטיבו והאש תמיד תשרוף, אלא אם כן יהיה נס. אבל זה הנביאים יודעים. לכן הם לא ראו לנכון לציין את זה. ושהאדם לבדו נדבק בו השפע האלוהי. והוא חייב שיהיה בו דבר עומד, לא יובד ולא ייפסד. כן, שזה השכל של האדם, שיכול להפוך להיות שכל נצחי אם האדם יקנה את המושכלות. אמנם גוף האדם יובד. כשאר אישי בעלי חיים כולם. כלומר, אין הבדל בין האדם לבין החתול או החסה לעניין זה. גם החתול, גם החסה, גם האדם, כולם גופם הולך וחלה. בסדר? זה מה שהנביאים אמרו. הם צודקים. אבל שכל האדם יש לו יכולת להידבק בשכל הפועל ולהפוך לנצחי. בסדר? ככה לפחות לפי הפרשנות של אלכסנדר מאפרודיסיה בספר הנפש לאריסטו. שזאת הגישה שהרמב״ם מאמץ במורה נבוכים, חלק א', פרק 70, אם אינני טועה. או 72, משהו באזור. טוב. אז הורו על זה, גם כן ראיות עיוניות. כלומר, זה לא רק הניסיון. יש ראיות עיוניות אצל מי שנחלץ לחקור על אלו הדברים העמוקים. רצוני לומר, יישאר הדבר הנשאר ממה שהגיע לאדם. וזהו הדבר אשר בטבע. והוא אשר כראו הוא ספרי הנבואה נפש או רוח בשיתוף השם, כלומר במילה משותפת. ועבדת הגוף ושובו למה שהורכב ממנו במין ההוא מן החזרה, כמו שנאמר בפסוק, וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. פסוק ב... בספר זה. במשלי אתה אומר? בקהלת. יש פה שתי דעות. שלוש דעות. יש מי שאומר שזה בקהלת, יש מי שאומר שזה במשלי, ויש כאלה שמפחדים לענות. כן? ותמיהה גדולה לאלה שמפחדים לענות, כי הרי כתוב למטה, מאיפה זה לקוח. וגם תמיהה גדולה לאלה שאמרו משלי, שהרי כתוב מפורש שזה קהלת. נכון? שלא לדבר על זה, שחלק מאלה שלא שמו לב שזה קהלת, הם אשכנזים. והרי קוראים את קהלת בקהילות אשכנז בסוכות. נכון? וברור הדבר שאף אחד לא נרדם בזמן קריאת קהלת, מסיבה פשוטה. שהרי אסור להירדם מחוץ לסוכה אפילו שנת עראי. נכון? טוב. אז זה בקהלת. מה? אולי זה סיבה שהספרדים לא קוראים את קהלת, כי הם לא רוצים להיכשל בשנת עראי מחוץ לסוכה. יכול להיות. במיוחד לפי המנגינה הנהוגה, שהיא באמת קצת... טוב. זהו אשר בטבע. וכפי עניין ההוא, באו הפסוקים ההם, כולם. כלומר, כל הפסוקים שמדברים נגד תחיית המתים, אומרים את האמת. את האמת מצד הטבע. ואין הפרש בין אומרו, אם ימות גבר היחיה, או אומרו, המנסה להאזן הוציא לכם מים. הרי לכאורה כשמשה אומר את הפסוק הזה, משה כופר בניסים? לא. משה יודע שעל פי נס אפשר להוציא מים מן הסלע. הוא גם יודע שעל פי הטבע אי אפשר להוציא מים מן הסלע. שאין זה בטבע, אבל נמנע בו. אבל שכבר יצאו מים מן הסלע הוא במופת, כלומר בנס, כן תחיית המתים אמנם היא מן המופתים. ומה? לא, לא, הנפש דביקה בשכל הפועל, לא הגוף. נכון. כן, כן, הרמב״ם הולך לפי הדעה של הפילוסופים בעניין זה. מתוך הספר, ספר הנפש לאריסטו. לפי הפרשנות של אלכסנדר מאפרודיסיה. כן. גם אני מסכים לזה. לפי הטבע לא תיתכן, תחיית המתים, לפי הנס תיתכן. מה הבעיה בזה? השורה התחתונה היא שהפסוקים שמדברים שאין תחיית המתים, מדברים על צד הטבע. זה שהדבר אפשרי על פי הנס, הנביא יודע את זה. עד כאן מובן? בסדר. ואין הפרש, בין אומרו, היהפוך קושי עורו. ובין אומרו, על המתים תעשה פלא. כי הרי יכול הקושי להפוך את אורו. על דרך הנס, על דרך הטבע, לא. וכבר נהפך מראה היד הטהורה לבן. הרי זה קרה. מי זה היד הטהורה שהפכה להיות לבן? היד של משה, נכון? זאת אומרת, הוא היה עם צבע אור, לא יודע, חום או משהו כזה, נהיה מצורע. ידו נהייתה מצורעת כשלג. כן? זה אפשרי על דרך הנס. ואילו יאמר האדם שאי אפשר שיתנועע הדומם, היה אומר אמת לפי מה שבטבע. ולא יחזב זה המאמר שוב המתה לנחש, אחר שהוא מופת. שימו לב שלפי הרמב״ם יש הפרדה מאוד מאוד חדה בין מה שהוא לפי הטבע לבין מה שהוא לפי הנס. לא, אני לא יודע אם זה בניגוד לרמב״ן. הרמב״ן אומר שגם הטבע זה נס, אבל לא שמה שהולך על פי הטבע הולך על פי הנס. הרב קוק לעומת זה, יש לו באורות הקודש ניסיונות של חיבור בין הטבע לבין הנס. חוליה מקשרת, הוא קורא לזה. כן, או למשל, הוא אפילו מדבר בספר לנבוכי הדור, ספר שלא קיים כידוע, הוא מדבר על האפשרות של תחיית המתים על דרך הטבע. יש היום נתונים מדעיים המאפשרים לחשוב על כל פנים, שבעתיד תוכל להיות תחיית המתים על דרך הטבע. אבל זה על פי נתונים שלא היו ידועים בימי הרמב״ם. בסדר? כן, כל מה שתמצאי הוא מהרחקת שוב המתים, הוא על מה שבטבע. ואין זה סותר שוב מתים שירצה השם בשובם. הנה כבר התבהרו לך ענייני הפסוקים מהם כולם, על מה שאפשר מן האמת, ואינך צריך לפרש פסוק מהם בפירושים מהם המגונים, הרחוקים לקבלם, אשר יחזקו טענת מחיש תחיית המתים ויאמצו מאמרו. כלומר, אומר הרמב״ם, במקום לפרש כל פסוק שמתנגד לתחיית המתים, באיזה פירוש אלגורי, מטאפורי, מעושה, וזה באמת לא משכנע, ועד רבה זה יותר נותן כוח למי שאומר שאין תחיית המתים, אומר הרמב״ם, אני מראש מקבל כל הפסוקים המדברים נגד תחיית המתים, מקובלים עליי. הם מדברים רק מצד אחד, מצד הטבע. שלום. עד כאן ברור? לא, נפלא. ודע שהחשת שוב הנפש לגוף לא תימלט מאחת משתי סיבות. כלומר, עכשיו אנחנו עושים דיון קצת בדברי הכופרים. למה הכופרים בתחיית המתים כופרים בתחיית המתים? למה? מה מפריע להם? יכולות להיות שתי סיבות לדבר. ודע שהחשת שוב הנפש לגוף לא תימלט מאחת משתי סיבות. אם שיחישנו המחריש להיותו עניין בלתי טבעי, והתחייב לפי זאת הסיבה שיחיש הנפלאות כולן להיותן בלתי טבעיות. כלומר, יש מי שלא מאמין בנס. לא מאמין בנס, בעיה שלו. ואז לכן הוא גם לא מאמין בתחיית המתים. או שיחישנו מפני שלא נזכר בפסוק ולא בא בו האגדה האמיתית כמו שבא במופתים. כלומר, יש מי שאומר, לא, אין לי בעיה בעיקרון שתהיה תחיית המתים, אבל זה לא כתוב בתנ״ך, ולכן הוא לא מאמין. ואנחנו כבר ביארנו שבאו פסוקים, ואם הם מעטים, יורו על שוב המתים. כן, כלומר, יש מעט פסוקים שאי אפשר לפרש באופן רציני, שזה לא מדבר על תחיית המתים. ואם יאמר אומר, אנחנו נפרש הפסוקים מהם כמו שפרשנו זולתם, נאמר לו, המביא לך לפרשם, מהו? להיות שוב המתים בלתי טבעי, ותפרש אלו הפסוקים עד שיהיותו לעניינים הטבעיים, כן צריך שתפרש שוב המטה לנחש ורדת המן ומעמד הר סיני ועמוד אש וענן, כל זה יתחייב לך שתפרשו עד שיסכימו לעניינים הטבעיים. וזה באמת יהיה קצת מוגזם, להגיד שהמטה שהפך לנחש באמת לא הפך לנחש. וכבר ביארנו במורה הנבוכים כשדיברנו בחידוש העולם, שעם אמונת חידוש העולם יתחייב בהכרח שיהיו המופתים כולם אפשריים, ולזה תהיה גם כן תחיית המתים אפשרית. בכל אפשר, כשתבוא בו אגדת נביא, נאמין בו, ולא נצטרך לפרשו, ולא נוציאהו מפשוטו. עד כאן להיום. שלום.